אתם מאזינים לפודקאסט היורו.
שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יורו 24 בחסות פרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המתקדמת והמאובטחת ביותר בעולם. אתם מוזמנים להתקשר כוכבית 2700 לפרטים והצטרפות, ואתם מוזמנים להגיד שלום יחד איתי. לילה טוב לאורן קדוש וגילי ורמוט, אהלן חברים.
לילה טוב.
לילה טוב.
יפה, אז אתם, אנחנו בפרק הקודם סיכמנו את ארבעת המשחקים הראשונים של שלב הבתים. הפעם נסכם את יתר השמונה ולמעשה את המחזור הראשון של שלב הבתים ביורו. לפני שנעבור ככה משחק משחק, קדוש, יורו מלהיב צריך להגיד עד עכשיו, עונה לדעתי על כל הציפיות. ממה או ממי הכי התלהבת עד עכשיו? שחקן, נבחרת, קהל, גול?
האמת שאני חושב על זה...
הקים אותך מהספה בהתרגשות.
אז השיטה החדשה עם כל כך הרבה נבחרות ביורו, יגרמו לכך שבשלב הבא אתה תראה את כל הגדולות. שזה כבר משהו, ואז אתה לא תראה את הנבחרות היותר חזקות נופלות כבר בבתים. פחות הפתעות, פחות הפתעות. גם כשאתה רואה הפתעה, זה פתאום משחק כזה כמו של רומניה, אוקראינה. זה לא עכשיו ש... הנה, ראית את פורטוגל, ואתה ראית את איטליה וספרד וזה. בסופו של דבר... אתה תראה את הנבחרות החזקות בשלבים יותר מאוחרים, וזה דבר שאני יותר אוהב.
יפה. ורמוט, ממה אתה הכי התלהבת עד עכשיו?
דווקא מהמשחק היום המוקדם של טורקיה-גיאורגיה, משחק שאתה מגיע אליו עם הכי פחות ציפיות, אולי משחק אפילו שאתה אומר, כל כך הרבה משחקים, אם אפשר לוותר על איזה משחק זה דווקא עליו, ובסוף משחק מהפנט, קצב, טירוף, כאילו כל השחקנים על המגרש בהשפעת סמים, וכמובן השערים היפים גם של טורקיה.
יפה, אז עוד ניגע בזה כמובן. אנחנו נלך ככה בית בית, נתחיל עם בית ג', המשחק הראשון, קדוש, אנגליה סרביה, אנגליה מנצחת 1-0, 3 נקודות, הרבה ג'וד בלינגהאם והרבה ביקורות על שאר הדברים.
האמת שזה המשחק שהכי נהניתי ממנו עד היום.
באמת?
הכי נהניתי ממנו, דווקא מזה. דווקא מה-1-0 של אנגליה לסרביה, לא כי, בגלל שאתה יודע, יחסי כוחות, ראית שזה יכול ללכת לכל כיוון. בלינגהאם בהתחלה עם השער שלו עם העוצמות, אנחנו ראינו גם שער נכון, שמגיעו עד קו הרוחב, הרוחב לאחור כמו שצריך, בלינגהאם ראית, הגיע מקו שני יפה, שהוא עושה את זה, הוא מדהים, ומצד שני סרביה ראית שהם כן היו במשחק, כן יכלו לתת שם, אתה יודע, לתת כן את הגול הזה, אבל בסוף זה לא קרה, אני, זה משחק שמבחינת היחסי כוחות הכי התחברתי אליו, והלוואי ונראה עוד משחקים כאלה.
ורמוט, יש לא מעט ביקורות על היכולת של אנגליה בחצי השני, על סאוטגייט, איך אתה רואה את זה?
אנגליה די אכזבה, על אף התוצאה, ציפינו, אתה יודע, מהפייבוריטית המרכזית לקחת את הטורניר הזה להיראות יותר טוב. יש שם בעיות, לא היה אגף שמאל.
איך יש כל כך הרבה כישרון, דיברנו על זה כאן בפודקאסטים לקראת, על פודן ועל סאקה ועל קיין, ובסוף באמת רק ג'וד בלינגהאם הוא זה שהופיע והושיע.
לא, אז קודם כל היה חוסר איזון, לא היה אגף שמאל בכלל, פודן ששיחק בכנף השמאלית, אבל... אמור להיכנס למרכז כדי לעשות יתרון, היה רק במרכז, שהיה באגף הוא לא נגע בכדור, וטריפיר ששחק מגן שמאלי, הוא עם רגל ימין, לא תמך בהתקפה, זאת אומרת כל הכדורים הלכו לימינה לסאקה, וגם סאוטגייט...
גם הוא נכנס לאמצע, גם טריפיר נכנס לאמצע.
כן, כי הוא נמשך עם רגל ימין למרכז, וסאקה שהוא שומר קו, והיה הכי טוב, אז דווקא אותו סאוטגייט הוציא, כי כנראה זה הכי נוח מבחינת מעמדות, ושהוא הוציא אותו... אז לפחות תעביר את פודן ימינה, שיהיה לו יותר נוח, ותכניס מישהו לאגף השמאלי, אז הוא הכניס לשם את בואן, ולא פתר את הבעיות, והסרבי מחצית שנייה, שחבל שלא התחילו ככה את המשחק, התחילו ללחוץ, והוציאו את ולחוביץ' ומיטרוביץ' ללחוץ את שני הבלמים האנגלים, וזה שיתק להם את המשחק לגמרי, ולדעתי נבחרות שראו את המשחק הזה, ילמדו מה לעשות נגד האנגלים.
גם ודבר נוסף, דבר נוסף, העניין של מרכז השדה. שטרנט משחק במרכז השדה, עזוב שכשהוא נמשך ימינה זה יכול לראות טיפה יותר טוב, אבל באמצע, מצד אחד יש לו את המעלות שלו, ומצד שני ראית לא מעט
היה לו איבוד אחד גדול שכמעט עלה ביוקר.
איבוד שהוא אחד, אתה יודע, זה טעות של ביצוע מה שנקרא, ששם הם יכולו לקבל את הגול שלהם, אבל זה מראה לך ששחקן שהוא שחקן קו במקור, גם אם הוא אחרי זה נכנס לאמצע, אז הוא עושה פעולה, אתה יודע שהוא כבר בא עם הפנים, שהוא כבר במרכז, זה אוריינטציה אחרת, הוא צריך את ה-360 שלו, ולא כמו שהוא בא עם הפנים תמיד שהוא בא מהקו, וזה מראה לך שנגיד שחקן כמו מיינו כזה באמצע, כמה שהוא צעיר יכול לעזור לאנגליה לא פחות.
ודבר נוסף על המרכז שדה הזה, דקלן רייס צריך לידו בשביל להביא את היכולות של ארסנל, גרזן לידו, כמו תומאס פרטי בארסנל או ג'ורג'יניו שלידו, ופה לא היה לו את הגרזן הזה שישחרר אותו קדימה.
כאילו כל מה שאתם אומרים זה קצת סימן השאלה שהיה לפני, שיש המון המון כישרון, אבל מה סאוטגייט יעשה עם זה? יצאנו מהמשחק עם ניצחון בזכות הכישרון הספציפי בהתקפה הספציפית, אבל עם הרבה ביקורות וחששות אולי להמשך, בגלל הטיפול של סאוטגייט בסגל הכל כך איכותי.
בגלל זה אני בכלל, אתה יודע, יש לא מעט גבות שאומו על כך שהוא ויתר על גריליש בסגל, ואז גריליש יכול לפתור לו את הבעיה שהוא כן יכול לשחק בקו שמאל כמו שצריך עם רגל הפוכה, ואז פודן אם הוא משחק שהם באמת משחק באמצע מתחת לחלוץ, ואת בלינגהאם אתה מוריד אותו אפילו מדרגה עוד אחת אחורה ליד רייס, זאת אופציה אחת, להוריד את בלינגהאם מדרגה אחת אחורה.
היום כבר קשה לעשות את זה.
אפשר לעשות את זה, אתה יודע מה, שחק אחד ושניים, ואז שרייס יהיה אחורי ובלינגהאם ופודן באמצע. פודן עושה את זה לא מעט פעמים בסיטי, שלפחות שניהם יהיו באמצע מהבחינה הזאת שיהיה להם את העמדה יותר נוחה. אז, וגם אם לא, ואתה רוצה לראות שחקן שהוא יותר קשר אחורי לידו, אז מיינו. מיינו שהוא שחקן באמת, שחקן עם כישרון אדיר, ליד רייס יכול לעזור הרבה יותר.
בקיצור, שלוש נקודות והרבה סימני שאלה, ואני לא אוותר על לתת עוד איזשהו ככה נתון על ג'וד, שבסוף ניצח את המשחק, גם גול שהוא של ג'וד בלינגהאם, מתחיל את המהלך ועושה את התנועה, וכל הזמן מרים את היד, כמו שאנחנו רואים בריאל מדריד, כל הזמן מבקש את הכדור אליו, וגם מסיים, הוא אמר בסוף, התרגלתי לכבוש שערים בריאל מדריד, המצטיין של המשחק, היה מצטיין של המשחק הראשון שלו בלליגה, היה מצטיין במשחק הראשון שלו בליגת אלופות, המצטיין בקלאסיקו הראשון, ועכשיו מצטיין במשחק הראשון שלו ביורו, ונזכיר שזה יורו, שהוא יורו גם על כדור זהב. אז בלינגהאם פותח אותו לפחות מבחינתו ברגל ימין, באותו הבית, סלובניה דנמרק, 1-1, ורמוט, הסיפור של אריקסן, זה בסוף, אתה יודע, זה יצא בלי השלוש נקודות, אבל אולי זה הסיפור הכי גדול מהמשחק הזה.
סיפור אדיר, סיפור שאתה יודע, עכשיו שמדברים עליו זה כאילו נראה בסדר, הוא חזר, אבל הבן אדם היה כבר בעולם הבא, עוד לא חזר בתשובה, בדרך כלל בעולם הבא חוזרים בתשובה אחר כך, ואמרת בהתחלה רק שיהיה בחיים, ופתאום הוא חזר לשחק והגיע לברנטפורד, והראה שהוא רמה מעל הקבוצה, והגיע למנצ'סטר יונייטד, היום ספק אם הוא מתאים להיות שחקן מנצ'סטר יונייטד, בטח להיות שחקן משמעותי, אבל בנבחרת דנמרק הוא עדיין שחקן מאוד מאוד חשוב, הכוכב, והוא עשה גול יפה, גול מתרגיל חוץ, וסגר מעגל, זה היה יפה לראות את זה, היה מאוד מרגש.
בסוף סלובניה אבל עושה את ה-1-1, ולמעשה ביחד עם, שתיהן יחד עם סרביה, המאבק שם פתוח, בוא נאמר, על המקומות.
המאבק פתוח לחלוטין, ודווקא מה שהרגיש לי שבאמת, איפה שאוכל להיות הפתעה, ודיברנו על זה לפני כן, זה באמת במשחק הזה, כי ששקו, קודם כל ששקו, איזה חלוץ, תקשיב, באמת, מה זה? גם העוצמות שלו,
הניטור,
הביטות מרחוק, הקור הרוח שלו, זה, אתה יודע, זה דברים שאני מאוד אוהב לראות בחלוצים, ושחקן נהדר, הוא יכול לעשות הרבה מאוד בלגן בבית הזה.
אגב, נתון נחמד שהיה במשחק הזה, אומנם אנחנו מדברים על זה, על טוני קרוס, לא מעט קריסטנסן, זה נכון שזה יותר קל לבלמים, אבל סיים עם 89 מסירות מדויקות מתוך 89 ניסיונות, 100%, היו בעבר את אומטיטי ואת הצ'רבי שעשו את זה, אבל עם מספרים הרבה פחות, אחרי, הרבה פחות גבוהים.
אחרי שהוא התרגל לעונה לשחק כשש הרבה פעמים, כן. פתאום שהוא שחק בבלם ועוד בשלושה בלמים, אז זה נהיה לו הרבה יותר נוח.
יפה, אז במחזור הבא באותו בית, אנגליה נגד דנמרק, אנגליה רוצה את הנקודות כדי להבטיח את המקום הראשון, להיות עם שש, אבל דנמרק אחרי שהיא מעדה, אתה רואה אותה עושה חיים קשים לאנגליה כמו שסרביה עשתה?
היא תצטרך קודם כל לשנות גישה דנמרק, היא תצטרך, אתה יודע, לבוא וממש להתגונן, נגד סלובניה היא כביכול הייתה פייבוריטית בצורה מסוימת, היא באה לשלוט, באה ליזום, ופה נגד אנגליה תצטרך לסגור כמו שצריך, סיפור אחר, זה משחק אחר, אנגליה, אבל עדיין עם האיכויות שלה, אני חושב שהיא תנצח את דנמרק.
במפגש בין סלובניה לסרביה, איך אתה רואה אותו?
דרבי בלקני כזה, כן, מפגש פתוח, אני חושב שהסרבים כמובן פייבוריטים, אני חושב שלמרות שהם הפסידו לאנגליה, הם יצאו עם המון אמונה מהמשחק הזה, שהם כן יכולים להתמודד ברמות היותר גבוהות, ואני...
מה, זה משחק חזק הכי מאוזן שהיה נראה לי. הכי מאוזן, מבחינת, אתה יודע, עוצמות של, של נבחרות, הכי מאוזן שהיה, בגלל זה נהניתי ממנו.
כן, והרבה צופים ואנשי כדורגל, זה הפתיע שסרביה ככה עמדה לאורך זמן, אני חושב שהיא פייבוריטית בורה מול סלובניה.
יפה, בוא נלך לבית ד', נתחיל עם צרפת שמנצחת 1-0 את אוסטריה, גם בקושי משהו, אולי הכותרת הכי גדולה של המשחק זו הפציעה של קיליאן אמבפה, בהתחלה מיד אחרי המשחק דווח על זה שהוא חייב לעשות ניתוח והוא ייעדר מהיורו, אחרי זה אמרו מחר, אמורה להיות לו בדיקה מכריעה, אבל אמרו ייעדר מהמשחק נגד הולנד ביום שישי, בספק למשחק נגד פולין, אמור לשחק עם מסכה כנראה, מתי שהוא יצטרך לעשות ניתוח, זה אגב מה שאומרים, אבל כנראה שלא תוך כדי היורו, לי הייתה תחושה קדוש, שכמה שדיברנו ודיברנו המון על האיכויות שיש בסגל של צרפת,
נו.
כל הדברים הטובים בסוף שקרו, כן קרו כמעט רק דרך קיליאן אמבפה. כלומר, מסביב, ואפשר להפיל את זה על השחקנים עצמם, או על המאמן ששיבץ אותם, זה לא היה זה.
למה? אני יכול להסתכל על קנטה שהיה לו משק מצוין, ורביו כן. שהיה לו רע באמצע, וטורם שאני מאוד 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 מחזיק.
אני יודע שאתה מחזיק, מאוד אוהב.
מאוד אוהב ומאוד מחזיק ממנו, וגם הם לא ספגו, אל תשכח, כן, גם במשק הזה הם לא ספגו.
כן, דיברתי יותר על הפן ההתקפי.
אבל שוב, אתה יודע,
מניין לא... צריך להגיד, לקח כדור גדול.
לקח חד משמעי.
לקח 36, שואל הצלה אדיר, גדולה.
ודיברנו על הכוח שלו לעומת לוריס, שהיה במונדיאל ובטורנירים הקודמים, אבל אם אתה עכשיו מסתכל על נבחרת צרפת, היא לא צריכה להיות בשיא שלה עכשיו. היא צריכה להיות בשיא שלה בשלבים הרבה יותר מתקדמים, ונצח כך, זה בסדר גמור, הם צריכים לעבור את הבית הזה, דעתי הם יעברו אותו גם די בקלות, וזה כן, זה נכון שאתה יודע, הם היו יותר תלויים ביכולת האישית של אמבפה, לא שהוא גם יכל להגדיל את התוצאה בקלות.
גם הוא עצמו מצוינים. לא היה בסיום.
נכון, היה לו, היה לו מצב אחד על אחד מול שוער, שהוא היה חייב לעשות את ה-2-0, בסופו של דבר, צפת עשתה את העבודה שלה, אני בקטע הזה גם שעכשיו, שהוא לא ישחק כנראה נגד הולנד, ואולי גם המשחק שאחרי, גם אז, גם עם הכלים שיש להם, יצטרכו לעבור את הבית הזה בקלות, ו... בסופו של דבר, צרפת, דעתי, תלך כן חזק עד הסוף.
אגב, אמבפה, בלי שער עדיין ביורו, יש לו 12 שערים בטורנירים גדולים, כולם בטורניר הגדול באמת, במונדיאל.
גם תומס מולר יש לו משהו דומה. אני דווקא, אני מתחבר לשניכם, זאת אומרת, מצד אחד, אין ספק שצרפת תלויה באמבפה, תלויה בו משמעותית, כל הכבוד לטורם ולדמבלה, אף אחד זה לא אמבפה, וראינו את זה נגד אוסטריה, שבלעדיו אני לא חושב שהם מנצחים את המשחק. זה מצד אחד. מצד שני, ראית הגנה כל כך חזקה, שהאוסטרים להוציא את המצב הזה שציינת את העצירה של מניין, לא יכלו להתקרב, אתה יודע, כל פעם שקצת התקרבו, יש לך שם שני מקררים מאחורה, תקשיב, הם מחסלים את כל מי שמתקרב, בנוסף לקנטה שהיה כאילו ארבעה קנטה במגרש, אז הם מאוד יציבים מאחורה, קשה להביך אותם, וזה נותן להם את, אתה יודע, את הבסיס החזק, ויש להם גם בלמים מצוינים בספסל.
מה שבאתי לומר, אתה רוצה לדבר על שחקנים שגילו שעולים מהספסל, תסתכל על מי שלא עולה מהספסל. זה לא נורמלי. פאבר שאתה יודע, אלוף איטליה היה מצוין באינטר. רואה קונטה, צ'ואמני, אמרי.
שעלה מחליף, אבל... כן,
קומן, שבעיניי קומן, שחקן שיכול לשחק, אתה יודע, לא פחות טוב מדמבלה בקו ימין, ברקולה שהוא אדיר. תקשיב, אתה רואה את הספסל שמי שלא שיחק, אתה אומר, מה מחכה? מה יכול לעלות?
אבל דשאן עשה את הדברים הנכונים במשחק הזה לדעתכם? כי יש ככה סימני שאלה למה הוא הלך על רביו ולא הלך על כמה וינגה מבחינת החילופים, כמו שאתה אומר שיש שחקנים כמו ברקולה ושחקנים כמו קומן והוא הלך עם החבר'ה שהוא מאמין בהם, חלק זה פגע יותר כמו קנטה, חלק אולי פחות, או שזה נראה לכם כמו המעשים הנכונים?
אני לא, כן, לא מישהו, מי שציפה לראות את צרפת עכשיו וזה רוקדת על המגרש, זה לא יקרה. כן, בעיניי זה הפתיע שרביו שיחק במקום קאמבינגה, אבל הוא היה בסדר גמור. אמבפה
הוא עשה עונה טובה, כן. מחזיק את יובה לא מעט זמן.
נכון, הוא היה עשה עונה טובה, נכון. וגם תמיד הדילמה איפה למקם את אמבפה, בתשע או בכנף שמאל. נראה לי הוא שם שם מטורם גם, כי אמבפה אוהב לסנג'ר אותו כזה, אתה יודע, זה השחקן שסוגר, איפה שהוא לא ילך, אז הוא ילך לסגור לאייש את העמדה שהוא משאיר פנויה, אז זה גם שיקול של מאמן.
האמת שאתה יודע שאני מעדיף את אמבפה, בריאל מדריד אני מעדיף אותו כתשע, כי שם בעיניי הוא יכול להביא מספרים שאף אחד לא עשה מאז בנזמה ורונלדו פורטוגלי, אבל בנבחרת צרפת, דעתי דווקא טורם צריך להיות בחוד, ושקיליאן אמבפה בקו שמאל, נכון, עושה כפור.
הרבה מהמשחק עם אמבפה בהם.
הרבה מהמשחק, אבל היו את החילופים האלה שוורמוד דיבר עליהם, אבל דווקא בצד השני הבעיה. בעיניי דמבלה זה שחקן שצריך לעלות דווקא כטריילר מהספסל, קומן שחקן שהוא יכול להיות יותר יציב ממנו, גם מבחינת העשייה, מבחינת כל מה שהוא יכול להביא על קר הדשא, אז קומן כזה יכול להיות, וגם ברקולה שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו, גם יכול לעשות את העבודה, אבל בסדר, אתה יודע, דשאן הולך עם מה שהוא יותר מכיר, עם מה שהוא יותר מעריך, שם בעיניי זה הדבר שאני הייתי עושה אחרת, חוץ מזה, אתה יודע, להגיד רביו לא וכמה וינגה כן, כל הדברים האלה, זה, אתה יודע, זה כבר משהו מרגיש גם באימונים, כולם שחקנים מצוינים.
טוב, בוא נלך למשחק השני בבית הזה, הולנד מנצחת את פולין 2-1, אפשר להגיד סוג של נמנעת ממבוכה.
כן, הולנד חסרה שלישיית קשרים מרכזיים שלה, שזה פרנקי דה יונג הראשי, קופ מיינרס ודרון מאטלנטה, ששלושתם בעיניי, אתה יודע, היו שחקני הרכב עם שחקים שלישיית קישור.
נכון.
ופותחים במקומם שחקנים, ורמירן וסחאוטן מפס ואיינדובן, שחקנים נחמדים, אבל זה לא... בסוף החיסרון של פרנקי דיון הוא קריטי במרכז השדה, אין שחקן שיעשה דריבל וישתחרר מלחץ, וזה ככה מאוד בלט לי לעין. ממפיס דיפאי היה בסדר, יצר המון מצבים, לא היה אחד בפעולה האחרונה, ומי שככה לקח את העניינים יותר זה גאק פה. זה בגדול מה שהרגיש לי.
עשינו פה פודקאסט לפני עם יוחין ודיברנו על פרימפונג, אם הוא יהיה מגן ימני או קיצוני ימני, בסוף הוא בספסל.
כן, בכל שיטה הוא בספסל בסוף. בעיניי, תראה, יש שם עומס, כן, וצ'אבי סימונס פתאום תפס מקום ומשחק באגף, השחקן שאמור לעשות מה שפודן אמור לעשות באנגליה, לעזוב את האגף ולהיכנס למרכז, פחות מצא את עצמו. בעיניי לא לשים את פרימפונג זה פספוס, שחקן בכושר כזה כל כך מסוכן. כן, אפשר אולי לשים את צ'אבי סימונס בעשר ולוותר על מישהו שם. אני מאמין שבמשחק הבא כבר קומן יעשה את השינוי, אם הוא לא יעלה באותו הרכב.
בסופו של דבר גם מי שמנצח את המשחק זה וכורסט, המחליף מהספסל.
כן, תשמע, בסופו של דבר הוא זה שכבש את השער, הוא עשה פעולה יפה, הוא לקח את השומר שלו ממש לרחוק, ואז יצר את המרווח הזה שנכנס פנים מהפה וסיים כמו שצריך.
הוא צריך להיות החלוץ כך שבאמת עולה כמחליף, כי ממפיס קצת קשה להזיז אותו מההרכב, מלך השערים של הולנד.
לא, שוב, אני חושב שממפיס, אם עכשיו זה או זה, אז אני הייתי הולך על ממפיס, כי הוא שחקן שאני יותר מעריך כשחקן כדורגל, אבל בדקות מסוימות, ברור שאתה יודע, וורחוסט יכול לעשות את ההבדל, אבל אם אני מסתכל, נבחרת הולנד באופן כללי, אז דיבר גילי על העניין של הקישור, שבאמת חסרים להם שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, ולכן אני קשה לראות הנבחרת הזאת מגיעה לשלבים הבאמת מאוחרים.
אז בואי נדבר על השלב הבא שלה, שזה ביום שישי, היא פוגשת את צרפת, קודם כל בצד של צרפת, אין אמבפה, גם ז'ירו לפי הדיווחים בספק, מה צריך לעשות דשאן, כי זו כבר תהיה יריבה יותר איכותית,
כן.
מאשר אוסטריה, מצד שני אולי גם לא כזאת שתבוא להתבנקר ורק לחשוב על טקו, כי זו בכל זאת הולנד.
כן, וחוץ מזה שאתה יודע, גם לא חייב להציב כתשע שחקן שהוא תשע, אפשר לשים שם, דמבלי יכול להיות שם, ואתה יודע, להסתכל על הסגל ולראות, זה לא, לא קריטי. כמובן שגם ג'ירו,
שתורם, שיכול.
תורם, ג'ירו, כן, אין, לא יהיה עם זה שום בעיה, כמובן הם בפה בעצמו יהיה חיסרון משמעותי. על הולנד דיברנו כל, אתה יודע, כל התחזיות שניתחו את הסגל שלהם, האזור החזק שלהם זה הבלמים, זה ההגנה, ונגד פולין ראית אותם מאוד חדירים, ופולין בלי לוונדובסקי, ראית הרבה בעיות בהגנה, אז מול צרפת יהיה להם אתגר קשה מאוד, והם הפסידו להם כבר פעמיים במוקדמות שהם היו באותו בית גם.
אני חושב שזה לא כוחות.
לא כוחות עד כדי כך?
לא, לא כוחות.
למרות שראינו את צרפת בקושי?
כן, הולנד תעשה הכל לסגור את המשחק הזה על טקו.
כן?
ככה נראה לי, כן.
גם בסגנון המשחק?
גם בסגנון המשחק.
מעניין.
אתה יודע מה? הדבר היחידי שאתה יכול לחשוב שזה לא באמת, שצרפת הפוך, תחכה לה יותר נמוך כדי לייצר את המעברים. שתיתן לה ממש לצאת עם הכדור, להוציא את הבלמים של הקדימה, ואז לייצר את המעברים על המהירות של השחקנים שיהיו בחלק הקדמי יותר של צרפת, ואז זה יכול להיראות כאילו הולנד באה ומחזיקה ושולטת במשחק, אבל זה בסופו של דבר יהיה משחק של צרפת.
מבחינת תוצאה, בוודאי שההולנדים חותמים על תיקו.
כן, הם חותמים על תיקו. במשחק של פולין נגד אוסטריה צריך להגיד לא חותמים על תיקו. מבחינתם דווקא אולי יש הזדמנות, בוא נאמר בעיקר לאוסטריה, כי היא נחשבת הבחירה יותר.
זה שתי קבוצות שבונות על המקום השלישי מלכתחילה. אוסטריה נראית, כן, שחקנים יותר בחירים, סגל יותר טוב.
אוסטריה גם יכולה אולי לכוון אפילו קצת יותר גבוה, זאת אומרת, אם הולנד מפסידה לצרפת ואוסטריה מנצחת, אז שתיהן עם שלוש נקודות, אתה מגיע...
כמובן, הכל אפשרי, אתה יודע, שראית את הבית הזה...
מגיע משחק אחרון נגד הולנד לראש בראש על מקום שני.
הכל אפשרי, אתה יודע, שראית את ההגרלה של הבית, אמרת צרפת ראשונה, הולנד שנייה, אוסטריה שלישית ופולין אחרונה, כמובן שהכל יכול לקרות, זה כדורגל, אוסטריה נבחרת יותר טובה מפולין.
אוסטריה תסמן וי על פולין?
אני גם
חושב שלוונדובסקי חוזר, אני לא יודע כמה זה יעזור לפולנים.
אני חושב שהאוסטרים טובים יותר מפולין.
יאללה, אז בוא
נלך. אבל זה משחק שהוא באמת, זה יכול לקרות, אתה יודע, גם לצד השני, אבל אוסטריה באמת עדיפים עליהם.
בוא נלך לבית היי, בלגיה מפסידה לסלובקיה, אפשר להגיד בית ההפתעות, תכף נגיע גם למשחק השני, אבל התאכזבת מבלגיה? מהיכולת, מעבר לתוצאה?
האמת שמהרגע הראשון שעשינו פה פודקאסט על בלגיה, אני לא עשיתי אותו. אז זה נראה לי מוזר. אני אומר לך את האמת.
לא.
אני אומר לך, זה שרצו, אתה יודע, לתת פודקאסט לקבוצה עם בית שאין עליו, אין בו איזה משהו, אז...
אז הנה, יש בו משהו.
זאת שהקבוצה, זאת שהנבחרת הזאת, אתה יודע, באה כראש בית, ובמוקדמות היא עשתה עבודה יחסית יפה, אבל אתה דברן, שוב, עונה נהדרת, הכל נכון, אבל גם אתה מסתכל על לוקאקו, מי שראה אותו גם בליגה, עונה ברומא, ועוד לפני כן באינטר, בשנה הקודמת, זה לא זה. זה לא לוקאקו שאתה מכיר מלפני 3 שנים מאינטר, לפני המעבר לצ'לסי ואז החזרה שלו, ואתה מבין שחוץ מדוקו ודבריינה, הם באמת, זאת לא הבלגיה שאנחנו מכירים, גם מבחינת השוער, גם מבחינת החבר'ה במרכז השדה, בעיניי זאת נבחרת שהיא מעבר לשיא שלה. באמת מעבר לשיא שלה.
זה משחק קצת טריקי, כי כאילו, קודם כל סלובקיה הפתיעה ועמדה יפה כל המשחק. מצד שני נפסלו ללוקאקו 2 שערים, אתה יודע שאחד ככה נגע ביד בתחילת המהלך.
השני צריך להגיד, עם הנגיעת יד, זה כן, מטורף, זה... עם השבבים בכדור, ושאתה רואה כן, את הגרף כן. הזה עולה בגלל הנגיעה הקטנה.
ועוד הגול ברוחב שם, שהוא שם את הרגל, אז הוא כאילו הפקיע 2 שערים, ועוד היה לו 2 מצבים בטוחים של גול שהוא החמיץ, אחד מהם ממש בפתיחת המשחק, ששער שלו...
נזכיר לנו שיח כזה על לוקאקו בבלגיה.
נכון, ששער שלו, שער שהיה מעלה את בלגיה ליתרון, היה משנה את המשחק לגמרי, אז זה כאילו משחק טריקי, כל המחמאות לסלובקיה, לובוטקה היה אדיר במרכז השדה.
מדהים.
אותו מאמן שימן אותו גם בנפולי בסוף העונה הזאת, קלצונה. אז מחמאות לסלובקיה, טרוסר המאכזב, ולא רק שהוא מאכזב, הוא ודוקו אוהבים לשחק באגף השמאלי. וכל המשחקי ההכנה שמו את רוסר בימין ואת דוקו בשמאל, ודווקא במשחק הזה החליפו ביניהם, זאת אומרת, רוסר עם מעמד חזק, וכאילו אמרו לו, בוא קח את המקום הנוח שלך, תבוא לידי ביטוי, ודוקו היה בימין, ורוסר היה הכי חלש אצל הבלגים. גם החילופים ככה עד שהגיעו וזה, כלום לא עזר. אני חושב שהבית על הנייר, שכאילו נראה הכי משעמם והכי צפוי, אתה יכול להיות אחרי המחזור השני, שכל הקבוצות עם 3 נקודות, אני מעריך גם שזה מה שיהיה, כי אני מאוד מאמין גם בבלגיה וגם באוקראינה, בבית הזה, אני עדיין מאמין שהבלגים יסיימו ראשונים את הבית.
רק נגיד לגבי הבלגים, יורו פלוס מונדיאל, משחקים אחרונים, 47 איומים אחרונים לעבר השאר, 0 גולים.
כן.
47 איומים שהם לא מצליחים לשים גול, מתוכם 11 איומים שנחשבים big chances לפי הסטטיסטיקה. בואו נלך אל המשחק השני בבית הזה, אוקראינה, 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 שמעתי פה בפודקאסטים, הם הולכים להיות הסוס השחור, קיבלו בראש מרומניה.
מה זה קיבלו בראש? האמת שרומניה, אם דיברנו על, אתה יודע, המשחק מקודם של בלגיה, ושסלובקיה חיכתה נכון, ויצא גם למעברים והכל, אבל אתה ראית את הרומנים, באמת, גם מבחינת המשחק ההגנה שלהם, כל העבודה שלהם, אתה יודע, התחילה עם משחק הגנה. צד אחד זה הלחץ הגבוה שהביא לשער הראשון, אחר כך המתפרצת...
פלוס הטעות של לונין, כן.
נכון, לונין עזר להם לא מעט, גם אחר כך המתפרצת, אחר כך מצב נייח. אתה ראית שבאמת הרומנים באו מאוד מאוד מוכנים למשחק הזה, אוקראינה, אתה נראית כאילו היא שולטת, כאילו אתה יודע, באה ליזום, באה לשלוט, אבל הרומניה עשתה להם באמת שחמט אדיר במשחק הזה, זאת ההפתעת הטורניר עד עכשיו.
ורמוט, יותר התלהבת מרומניה או יותר התאכזבת מאוקראינה?
ביחד, זה תמיד מגיע ביחד, הרומנים, באמת קבוצה שבדרך כלל כאילו חוזרת אחורה ומשחקת על מתפרצות, לחצה גבוה, ממש עיממה את האוקראינים שראית אותם במין בלקאוט כזה, כאילו לא מוצאים את עצמם, מה קורה, זה לא מה שתכננו שיקרה, כאילו אתה רואה אותם ממש לא מפוקסים, ממש בפאניקה, והרומנים ידעו להקות על הברזל ונתנו אחרי זה את 2 שערים במחצית השנייה, עמדו יפה, קיבלו ביטחון, היו בטירוף, האוקראינים נראו, אתה רואה את השפת גוף של מודריק כזה, אדיש, הכדור עובר לידו, לא שם את הרגל, ממש, והאוקראינים אני ממש ממש מחזיק מהם, ואמרתי עליהם שיהיו הסינדרלה, היה פה ממש הפתעה, ובאמת כל הקרדיט לרומנים שראינו אותם במוקדמות נגדנו, שבעיניי במשחק חוץ ברומניה היינו שווים ניצחון עליהם, עם השאר שם של גלוך, וישבנו והיינו ממש טובים, והם עברו אותנו במשחק השני בבודפשט שם אחרי המלחמה, שזה פספוס, אתה אומרת, אולי היינו יכולים להיות שם במקומם וכולי, אבל עשו ניצחון אולי מהגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הרומני.
גם רומניה וגם שוויץ, שהוא בבית שלנו, פתחו את היורו הזה עם ניצחון, אתה יודע, די מוחץ אפשר לומר, שאנחנו הסתכלנו על זה מהבית שלנו, וזה היה נראה, אתה יודע, שזה לא בשמיים, ובאמת זה לא היה בשמיים, לא שזה עכשיו, אתה יודע, נראה משהו קיצוני, פשוט מראה שיש הרבה נבחרות בטורניר הזה, אז פתאום, אתה יודע, גם קבוצה, גם נבחרת כזאת, יכולה, אתה יודע, לתפוס את המשחק שלה, ואז זה נראה כל כך טוב.
כן, אז בוא נסתכל קדימה, בלגיה נגד רומניה, המאכזבת אולי עד עכשיו מבחינת התוצאות, מול המפתיעה עד עכשיו, אתה רואה את הרומנים עושים את אותו כאב ראש גם לבלגים, ואת הבלגים פתאום מוצאים את עצמם אחרי 2 משחקים עם לא יותר מנקודה?
כאב ראש בוודאות יהיה, אבל אני לא רואה את הבלגים לא מנצחים את המשחק הזה.
באמת? האמת שאני...
מה הם צריכים לעשות שונה?
אני איך משהו.
זה קצת כמו ארגנטינה אחרי הפסד לערב הסעודית במונדיאל.
אני גם חשבתי, אבל אתה יודע מה אני חושב? אני חושב שהרומנים יבואו באמת לעשות הכל, להוציא טקו נגד בלגיה. זה מעלה אותם שלב. להוציא טקו, מעלה אותם שלב, אבל שוב, ברור שהבלגים מבחינת האיכויות, זה לא כוחות. כאילו, הם מעדיפים עליהם, אבל רומניה, אם היא תסתגר נכון, ואתה יודע, גם המומנטום איתם, אחרי הניצחון הראשון נגד אוקראינה ועם הרוח הגבית, אם היא תעשה את העבודה נכון, מבחינה הגנתית, את הקיצה הם יכולים לתת. ראינו את זה כבר קורה. הבלגים, השאלה הם באמת, אם אנחנו נמשיך לראות את דוקו בצד ימין, אז זה אומר הרבה.
כן, אני אמרתי לך, אני מאמר אחרי הסיבוב השני.
3-3-3-3. אוקיי.
כלומר ש... אוקראינה מנצחת את סלובקיה, שזה מעניין לראות גם איך אוקראינה מתרוממת, גם היא קיבלה סתירה, וגם השוער של הלונין, שהייתה לו עונה אדירה, ואז פתאום סוף העונה, אתה יצא לך להיות קצת עם שוער, פתאום סוף העונה הוא לא משחק, פתאום משחק ראשון הוא יוצא אחרי משחק, הוא אומר, אני מתנצל, אני עליתי לנבחרת במשחק הזה עם איבוד כדור, ועם כדור שעובר לו ככה מתחת ליד, זה יכול להיות מאוד טריקי כשאנחנו, אתה יודע, אין לך זמן באמת להתאושש, להרים את הראש ולנקות אותו.
זה הזמן להתאושש, אתה יודע, דימרקו מאיטליה בישל בהוצאת חוץ אחרי 10 שניות, וחייב להתאושש
בו. הוא עשה את זה בזמן אבל.
וחייב להתאושש.
זה הדקה 90 יותר בעת.
לא, אבל אתה יודע, אתה פותח, אתה מנסה להיכנס לו לראש, אתה אומר, יום מסכן, איך הוא מתחיל את היורו, ואיך עכשיו הוא הולך לשחק משחק שלם, שככה הוא מתחיל, והוא הרים את עצמו, כי אין ברירה. שחקן ששוער של ריאל מדריד, מה זה, אתה יודע, בשביל זה משלמים לו, ויש לו כמה ימים להתאושש, אוי ואבוי אם לא, ואגב גם יש לו מחליף טוב שם, טרובין מבנפיקה.
כן, כבר קראתי אנשים שאומרים, הנה הזמן לתת לו את הקרדיט.
שוער מצוין, אבל אני חושב דווקא שהמשחק בין סלובקיה לאוקראינה, אני לא רואה את האוקראינים מנצחים.
מה שעלול מאוד מאוד לסבך אותם.
אני אף פעם לא צודק באימורים בסוף, אז
אני לא רואה את
צרפתי היה פה ואמר בדיוק אותו דבר. נכון?
כן.
נותנים את הדעה ואז אומרים, אבל כנראה שאני טועה.
כן.
חובר רבון מוגבל.
אנחנו טובים בלנתח אחרי.
האמת שהוא כבר טעה. הוא כבר טעה עם הטורקים.
איך אתה זוכר מה צרפתי אמר? אני לא זוכר מה אשתי אמרה.
עם הטורקים והגיאורגים, אמרתי, אני רואה בדיוק הפוך.
כן.
אבל ראינו טורקיה.
צרפתי.
כן.
טוב, בית אחרון בית ובא, אפרופו הטורקים, אבל אנחנו נתחיל ברשותכם עם פורטוגל שמנצחת 2-1 את צ'כיה בתוך תוספת הזמן. המשיכה היא לדבר על קריסטיאנו, תכף נדבר עליו, אבל נראה לי שצריך לדבר הרבה על מרטינס. התחיל המשחק, ותהו, אוקיי, זה קו של 3, זה קו של 4, איפה בדיוק קנסלו יהיה? פתאום קנסלו באמצע?
לא, קנסלו לא היה באמצע.
עוד בהתחלה?
לא, לא, לא. הוא היה כביכול המגן השמאלי.
אמצע שמאל, עם נונו מנדה שם, משהו.
הוא היה כביכול המגן השמאלי, אבל הוא שחק ממש חופשי, הוא נכנס לאמצע כל הזמן. בגלל שהוא גם ימני ברגל, והוא באינסטינקט שלו, מחפש להיכנס פנימה, הרי הוא לא ישרוף את הקו על השמאלית שלו, נכון?
יש לך את נונו מנדש, שזה מה שהוא יודע לעשות, לשרוף את הקו.
זה מה שאותי תסכל מהצד, שאני רואה את פורטוגל, ויש לך מגן שמאלי שהוא הרבה יותר איכותי, גם ראינו בשער, שכן הוא עלה קדימה, יצא קדימה וריווח, נכון? עזוב שבסופו של דבר היה את המזל הזה עם החלק האחורי של
צ'כיה,
בדיוק עם השער העצמי, אבל זה שחקן שאני רציתי לראות אותו יותר תומך דרך קו שמאל. תראית את פורטוגל מנסים לשחק בכוח דרך האמצע כל הזמן. כל הזמן דרך האמצע, גם מצד שני, גם דלות שהוא עוד ימני בריא, ראית אותו כל פעם נכנס לאמצע, ראית אותם כל הזמן חפשים את הטיקטוקים האלה דרך המרכז, שיחקו נגד נבחרת שרק רצתה להוציא טקו, רק רצתה להתגונן, לסגור את המשחק, הרי לא תסגור את הקווים, נכון? היא תסגור את האמצע, ואתה רואה את פורטוגל מנסים בכוח דרך המרכז, במקום לרווח אותו יותר, ואני חושב שהפורטוגלים יעשו יותר חכמים, כמו שאמרת, אם מנדס באמת תהיה בקו ביחד עם לאו, ואז ייצור את הגיוון הזה של אחד שהוא שמאלי ברגל, ואחד שהוא ימני ברגל, ואחד יוכל לעשות את הכיסות פנימה, ואחד שהוא יכול באמת לרווח עד הסוף, זה יכול לעזור להם מאוד, אבל המערך הזה של השלושה בעלים, שאני בכלל לא מבין אותו, למה, בטח נגד נבחרת כזאת, אז אוקיי, אתה רוצה לייצר שליטה כביכול מאחור.
גם בבנגר הוא היה עושה את זה מרטינס.
כל הזמן, אתה 3-4-3 הזה, עכשיו אין לך למה. אין לך למה, אין להם אפילו שני חלוצים שעומדים למעלה, זה לא המקרה. תוציא עוד שחקן קדימה, מה הבעיה? תוסיף עוד שחקן לקישור, אוקיי, צחק עם שלישיית קשרים באמצע לפחות. דבר שאני באמת לא יכול להבין.
בבלגיה הוא היה עושה את זה עם קרסקו, ששם אותו מגן כנף על כל הקו. לפעמים שאתה רואה מאמנים ממציאים קצת, אז אתה אומר, זה השפעות של פאפ, שעושה כל מיני ניסויים, ובסיטי מצליח, ואז כולם נסים להעתיק.
התחושה שאני יצאתי איתה זה שלפורטוגל יש הרבה יותר, זה ברור, יש הרבה יותר כישרון, תקרת זכוכית הרבה יותר גבוהה ממה שראינו, וזה בין היתר בגלל שהמאמן הגביל אותה באיך שהוא הציב אותה על המגרש.
הרבה פעמים פורטוגל נראית כי אוסף של כוכבים ולא כקבוצה. הפערי רמות במשחק הזה הזכירו לי את גרמניה נגד סקוטלנד, למרות שזה יכול להיגמר גם בטקו ואפילו בהפסד של הפורטוגלים, אבל ראית הבדלי רמות ברורים. הייתה שיטה קצת מוזרה מעבר לקו 3 עם השני מגנים, גם באמצע שיחקו כאילו ויטיניה לבד את האחורי, ולמעלה ברונו, ועוד ברנרדו סילבה, רונלדו ולאו, כאילו לא מסודר כזה, ו... אבל הלחץ הלך וגבר, ובאמת היו פערי רמות גבוהים מאוד. קצת חורה לי שז'ואר פליקס לא משחק, וגונזלו רמוס לא משחק, וזה קשור לנוכחות של רונלדו, ש... תשמע, בסוף זה רונלדו, אבל...
ז'ואר פליקס יכול לשחק עם קריסטיאנו.
לא, אבל הוא לא מוחלף גם, אסור להחליף אותו. אתה מבין, הוא תקוע, הוא לוקח כמובן את כל הנייחים, וכל הזמן מחפשים אותו, ולי זה מאוד צורם. בכל זאת זה רונלדו והכל טוב ויפה. לי זה צורם, אתה יודע, הנוכחות הזאת. ועוד דבר, גם פפה, בלם בן 41 וחצי עוד מעט.
הכי מבוגר אי פעם ביורו, כן, אני אשחיל לא... את הנתון על הדרך.
וזה לא עושה אבל... שירות טוב לכדורגל הפורטוגלי, זאת אומרת, זה מדינה שמייצרת הכי הרבה כישרונות בעולם אולי. יש על הספסל את אינאסיו מספורטינג ליסבון, את אנטוניו סילבה מבנפיקה, שני ילדים צעירים שהשווי שלהם...
מדהימים.
עשרות מיליונים מדהימים.
וכל אחד מהם יכול להיות ליד רובן דיה, שהוא אחד הבלמים הטובים בעולם.
41 וחצי, כאילו, אני לא מבין למה זה. באמת אני לא מבין. הוא ורונלדו ביחד
פוליטיקה, 81. פשוט פוליטיקה.
זה צורם לי, אבל פורטוגל...
יש את זה בכל, יש את זה בלא מעט מקומות. אתה מכיר את זה, מכיר את זה. יש את זה בלא מעט מקומות, אני, שוב.
דבר איתי על קריסטיאנו, אבל...
לפני שאני אגיע בקריסטיאנו, דיברנו על מערכים, היו פה דברים מוזרים, אבל הפילוסופיה הכללית של לחפש בכוח דרך האמצע, זה הדבר שהכי, הכי תסכל במשחק שלהם. יותר מכל דבר אחר. בקשר לקריסטיאנו רונלדו, אם כבר הוא משחק, דיברנו על זה פה. לפחות שישחק את התפקיד שלו. שפחות יזוז את הקווים ופחות ירד לאחור לקפות את המשחק עליו, שיהיה ממש קרוב לבלמים, שימצא את המטר הפנוי שלו, שבתוך הרחבה יהיה קטלני כמה שהוא רק יכול, זה שהוא, אתה יודע, מנסה לעשות דברים שהוא יכל לעשות לפני 5 שנים אחורה, גם לא שנה ושנתיים, לפני 5 שנים אחורה, היום זה כבר פחות, וזה דבר שגם הייתי רוצה עוד מהמאמן שלו, שנגיד לו, תשמע, כאילו אתה... אין בעיה, אתה משחק, אבל לפחות תהיה בעמדה.
לא, אבל...
לדעת, נשים אותו כמו שצריך.
לא, זה מצחיק שאומרים, הוא כבר יודע את מקומו, הוא כבר בא, שהוא כבר לא אחרי זה, והוא כבר לא, הוא מודע כבר שהוא זה, והוא מפחד להחליף אותו אפילו.
מי שאומר את זה, הוא לא מכיר את רונלדו.
כן, את האופי הזה.
זה אופי.
אגב, אני לא חושב שזה לרעת רונלדו, זאת אומרת, זה גם מה שהביא אותו למשהו, והוא לא השתנה, כאילו, זה מי שהוא ומשהו.
אבל בגלל זה הייתי רוצה לראות מאמן הרבה יותר חזק. לא אגיד שיעלה אותו אפילו מהספסל, שיוציא אותו דקה 60, בסדר? אבל שגם
אם
הוא נותן לו
בהרכב... אבל אם דברים לא עובדים, אם דברים לא מתחברים,
בדיוק, אבל,
מה שקרה פה.
וגם אני הייתי רוצה לראות שגם אם עכשיו הוא עולה בהרכב, אז לתת עליו את הדגש, שמע, תשאר פה בין מגן, בין מגן לבלם, בין בלם לבלם, בין בלם לקשר. אל תרד יותר מדי אחורה, אל תלך לקווים, אל תעשה את הדברים האלה, זה פחות. תשאר באזור המסוכן שלך וזהו. וזה דבר שאתה רואה אותו כל פעם עושה דברים כאילו הוא בכלל לא בתפקיד שלו.
חייב לשאול אותך, גילי, בתור מי שהיה על המגרש, פשוט כי רונלדו, אנחנו מדברים עליו, הוא היה מעורב בשער שנפסל בסופו של דבר, עם הנבדל שאלף צריך לפרגן שההכרעה הייתה מאוד מאוד מהירה, לא חיכינו מתיחת קווים וכולי, נבדל שם של החצי כתף, מדברים על לשנות את חוק הנבדל, אתה כשאתה רואה נבדל כמו זה, אתה אומר, איזה מעצבן שיעשו, לא יודע, גוף מלא שישנו את החוק, אתה אומר,
כן,
וואלה,
כן,
כן,
כן, גם
יש
היום,
פה את
גם
אחד
היום
שחושש מהצד השני, שהגנות יעמדו נמוך יותר בגלל שינוי של ה...
בוא, עכשיו אם אתה יודע ששחקן צריך לעבור כל כולו את קו ההגנה, אתה עכשיו רואה את זה כאילו כמו שזה, זה שזה נראה, זה יהיה הרבה יותר התקפי, יהיו הרבה יותר גולים. אבל אם עכשיו ההגנות ידעו מראש, שצריך לעבור ממש כל השחקן, כל הגוף שלו צריך לעבור אותם, אז אם ילכו, ההגנות ילכו עוד יותר
אבל,
אחורה.
אבל לפני,
ייקחו את הקבוצות של,
אבל לפני שהיה עבר, זה בעצם מה שהיה קורה. זאת אומרת, הכוונים היו מחליטים בלי ור, ומתי הם היו רואים נבדל, שהיה גוף מלא בנבדל, שזה היה חצי חצי, הם לא...
גם קטנה הם היו רואים.
הגול השני של טורקיה היום, שנפסל, זה היה, אתה יודע, רק כמה אצבעות ברגליים היו מקדימה, ופסלו את הגול הזה. אני זוכר בזמנו, אז סיטי טוטנאם, רבע גמר, או חצי גמר צ'מפיונס, אריקסן בטוטנה מאבד כדור, מנצ'סטר שמים גול ניצחון בגומלין, שניות אחרונות.
פפ כבר חגג שם בטירוף.
חגג ונפסל על פתמה. אז אם היה אפשר לשפר את זה, כמובן בסוף משהו בא על חשבון משהו, אבל כן, קודם כל שההחלטה הייתה מהירה, היום נגעת בנקודה, לפעמים זה נמרח כמו מסטיק וזה מעצבן. ולעניין עצמו, היה ברור שאם רונלדו ייתן גול, זה בנגיחה.
כן, זה כמעט קרה.
או בפנדל.
או בפנדל, אבל לא בפנדל. מילה על קונססאו, נכנס, הבן של, כובש שם, בסוף אתה יודע, לאו, ברנרדו, ברונו, קריסטיאנו, מילו, ז'וטה, ובסוף שער עצמי, והבן של קונססאו.
מדהים. האמת שקונססאו, במשחקים האחרונים שהוא שחק בנבחרת, אז הוא היה לא רע בכלל.
סיים את העונה טוב.
סיים את העונה בצורה מצוינת, אבל אתה יודע, הוא לא יכול לשחק בהרכב לפני, לא ברנרדו סילבה, ולא רפאל לאו, ואפילו לא ז'ואו פליקס כזה.
אבל היה את השיח על החילופים, בסוף הוא נכנס שתי דקות.
הוא נכנס וז'ואו פליקס לא נכנס, כן.
אבל הוא קיבל שם מתנה, בין הרגליים של הבלם שם, רנאץ', איך קוראים לו? תקשיב, זה היה משהו מה, בין הרגליים עובר לו שם, כאילו מישהו יניח לו את זה מלמעלה, ישר לרגל, 3 מטרים מול השער, בסופו של דבר הוא בא על שכרו, אבל אתה יודע, זו מתנה שאי אפשר לבקש יותר מזה.
זה שחקן שלפני שנתיים מושל לאייקס, היה שם ממש לא טוב, כבר מיית לשחק וחזר הביתה, והעונה פרח תחת אבא שלו, אומנם לא לקחו את האליפות, אבל כן לקחו את הגביע בסוף, ניצחו את ספורטינג האלופה בגמר, וכן, הוא ממשיך את ההתקדמות שלו. כן,
אחלה פתיחה מבחינתו ליור הזה, הציל את פורטוגל, כי אם זה היה נגמר בטקו, אז טורקיה הייתה מסיימת את המחזור הזה במקום הראשון, אחד המשחקים אולי הכי מהנים שהיו לנו עד עכשיו ביור הזה.
אמרתי, עם הציפיות הכי נמוכות, ואיזה קצב, איזה טירוף, אתה יודע, נבחרות שאתה לפעמים אומר לקנה, שאני רוצה שאנחנו נהיה ככה, שנבוא קטנים כאלה ונתרוצץ ונשתולל ומשחקות כדורגל, ושני גולים של הוולה הזה של מולדור, המגן הימני שלא היה אמור לפתוח בכלל, וארדה גולר כמובן שכולנו מכירים.
והאווירה,
מההתחלה, והאווירה,
אנחנו רגילים בזיגנל אידונה פארק שהאווירה מטורפת, ועדיין זה היה וואו.
היה טירוף, וגם הכובש של גיאורגיה מקאוטאדזה, שגם יש איתו סיפור, שהוא בכלל גדל בצרפת, הוא צרפתי, שיחק במץ בליגה שנייה, קבע שם קרוב ל-30 שערים לדעתי, בליגה השנייה, אלה אותם ליגה, אייקס שילמו עליו הרבה כסף, הביאו אותו בקיץ החולף, לא השתלב, לא שיחק, בינואר הוא שאל חזרה למץ, שכבר בליגה הראשונה נתן לדעתי 14 שערים בחצי עונה הזאת, והגיע עכשיו לנבחרת, והוא וקרבצחליה זה הכוכבים, וקרבצחליה היום היה די חלש, אבל יש לה גיאורגיה מה למכור, אתה רואה, זה מפתיע מאוד.
אז הרבה דיברו על גיאורגיה, הנבחרת שהולכת להפתיע כמו שדיברו על אוקראינה, פה דיברנו על כך שאני חשבתי שטורקיה הייתי הפתעת הטורניר, מונטלה שם עושה עבודה מאוד מאוד יפה, וכשאתה מסתכל על החומר השחקנים, בגלל זה אמרתי שאי אפשר לראות את זה כהפתעה, כי אתה רואה את הקווים שלה, הם ארדה גולר בצד אחד, וילדיז מיוף מצד שני, וילמז שם בחוד, ויש לך את אקן בקישור האחורי, ומולדו שאנחנו מכירים את ססואלו, עכשיו הוא בפנרבחצ'ה, שהוא מגן מדהים, באמת לא יודע איך הוא חזר בכלל לטורקיה, אתה מבין, הנבחרת הזאת יש בה הרבה מאוד איכויות, ויש להם מאמן שיודע מה הוא רוצה מעצמו, ותקשיב, טורקיה הולכת להיות הפסד הטורניר, אמרתי את זה עוד לפני המשחק הזה, והיא תעשה את הקפיצה, היא תעלה גם שלב לדעתי, והיא מסוכנת מאוד, נבחרת מאוד מסוכנת.
היו במשחק של אנגליה 11 ביתות, בשתי הקבוצות בסך הכל, במשחק הזה 36 ביתות, מה ציפינו כן, פה אולי ומה ציפינו.
וצריך להזכיר שלמרות שזה נגמר 3-1, בדקה האחרונה פעמיים נכון. כמעט שזה נגמר ב-2-2, אתה יודע, זה היה יפה בכדורגל.
אני רק רוצה להגיד על ארדה גולר, קודם כל, חמי, מהפודקאסט של ריאל מדריד, ראית את הציוץ שלו במחצית?
לא.
הוא צייץ שמחצית ראשונה הייתה מהנה, רשם אחרי זה צפי להמשך, אין קל כמו ארדה נותן לחיבור הרחוק באזור דקה 66. הגול היה דקה 65.
יפה.
הזוי לחלוטין, ומה שעוד רציתי להגיד על בהקשר הזה של גולר, זה שריאל מדריד תמיד הייתה הקבוצה שרואה בטורניר מי הכוכב הגדול, ומחתימה אותו, חמאס, ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות אחרות, יש תחושה שהפעם היא הקדימה קצת, בלינגהאם, גולר ידע להחתים אותם עוד לפני שהם נהיים הכוכבים הגדולים.
היא עושה את זה שנים.
היא עושה את זה שנים בשנים האחרונות.
ונראה את אנדריק בקופה.
אנדריק וויניסיוס ורודריגו וחכה.
כן, אז במחזור הבא של הבית הזה, טורקיה פוגשת את פורטוגל, זה חתיכת משחק.
טירוף, משחק שהוא טירוף, וכן, ראינו את הטורקים, וכמו
איך יבואו הטורקים? כלומר, פריעת הגישה שלהם למשחק.
קודם כל, כמו שקדוש אמר, הם שחקני כדורגל. כולם שם איכותיים, ראיתי אותם בהכנה, פרשנתי את המשחק נגד פולין, והפולנים אמנם ניצחו דקה 90, אבל הטורקים שלטו כל המשחק בפולין, כל המשחק הטורקים החזיקו בכדור, ואתה רואה את האיכויות, אתה רואה את הקבוצתיות, צ'לנולו בא אחורה, אתה יודע, הוא ירד...
אז הסבא שקרתה באינטר,
נכון,
שברוזוביץ' הרי היה אמור כבר לעזוב. לפני שהוא עוד עזב, הייתה לו פציעה של איזה כמה חודשים, ואז תחת אינזאגי, הוא בהתחלה חשב לתת לאסלני. לאסלני להיות השש, הוא גם הביא אותו כאילו להיות המחליף של ברוזוביץ'. בסוף, בסופו של דבר, אסלני לא היה מספיק טוב, נתן להקן. לשחק את השש, בהתחלה מבחינת המיקום הוא לא היה זה, אבל מבחינת הטכניקה אנחנו מכירים אותו.
וזה גם יכול.
וזה גם משחרר אותו מבחינת, אתה יודע, הרי תמיד ציפו ממנו למספרים כעשר.
בדיוק.
ועכשיו הוא לא צריך לתת המספרים.
אגב, זה גם קרה למודריץ'.
נכון.
שנים בצעירותו יחסית.
למודריץ', לקרוס. גם קרוס צריך עשר.
כן, עוד שהגיע לטוטנהאם, אתה יודע, התאכזבו מהתפוקה שלו, ואחרי זה הפך לשמונה הכי טוב בעולם. אז גם הקן, זה עושה לו טוב, וזה גם יאריך לו את הקריירה.
השאלה אם זה טורקיה עם כל הכלים, עם כל ה... עכשיו גם אחרי הניצחון וההתלהבות, הם יבואו לשחק את הכדורגל שלהם נגד פורטוגל, אז מה זה אומר? שאנחנו נקבל פה איזה 3-3, או שהם יכולים גם לקבל בראש על הדבר הזה?
זה העניין שמבחינת מיצוי פוטנציאל, טורקיה היא תקשים את עצמה. היא תגיע למקסימום שלה. פורטוגל, יש לה איכויות הרבה יותר מטורקיה. אין פה בכלל, זה לא כוחות. כל שחקן, בכל עמדה, אולי נבחרת הכי שלמה בטורניר חוץ מצרפת. באמת, הכי שלמה, אם אתה מסתכל על ההגנה, קישור, התקפה, הכל, שואר, הכל. אבל מבחינת מה שהמאמן שם עושה, אז אתה מבין שהם לא יכולים להגיע לפוטנציאל שלה. ושם באמת טורקיה יכולה לגשר על זה. תשמע, זה משחק שיכול להיגמר לכל כיוון.
זאת אומרת, גם ניצחון של טורקיה לא מפיל אותך מהכיסא הנמוך.
ניצחון של טורקיה קצת יפיל אותי, אבל
תיקו
לא.
אהבת, יואב, את הכיסא הנמוך. גיאורגיה, צ'כיה, המשחק אולי הפחות מלאיב של הבית הזה במחזור הזה, אבל ראינו שגם לגיאורגיה וגם לצ'כיה, בסוף זה נגמר בהפסדים, אבל כמו שאמרנו, גיאורגיה הייתה קרובה לעשות דקו, צ'כיה כבר הובילה עד
כות הסוף. גיאורגיה הראתה היום הרבה יותר ניצוצות ממה שהצ'כים הראו. אמרתי, המשחק בין הצ'כים לפורטוגלים היה הבדלי רמות כמו גרמניה, סקוטלנד, לא פחות. זה יהיה משחק שקול, הצ'כים יצטרכו כמובן ליזום, היום לא עשו יותר מדי. גם כל תוצאה אפשרית. אחרי שראיתי את הגיאורגים היום, אם היית שואל אותי לפני חודש, הייתי אומר לך, זה צ'כיה פייבורית בגדול, אחרי שהתרשמתי מהיום, משחק שקול לגמרי.
צריך להגיד גם שטקו לא יהיה כל כך טוב לשתיהן, זאת אומרת, יש לנו את פורטוגל וטורקיה מקדימה, אם הן רוצות מקום שלישי, לא כל מקום שלישי עולה. זאת אומרת, אחרי ההפסד, אם שתיהן יהיו עם נקודה אחת לקראת המחזור האחרון, יכול להיות שאנחנו נקבל דווקא משחק שהוא כן קצת יותר פתוח, כי אין מישהי שיש לה אינטרס לבוא ולסגור. לפני שנהיה ככה עם כמה אימורים שלכם קדימה, אנחנו רוצים לבחור את ככה המהלך או השחקן המהיר או היציב או הגנתי הבולט של המשחק הזה, בחשות רשת פרייבט 5G של פרטנר, שהיא רשת הסלולר המהירה ביותר בעולם. קדוש, תן לי ככה, נתתי לך כמה אפשרויות, אתה הולך על המהלך המהיר.
כן, כשאתה מדבר על מהלך המהיר, אז אתה מחפש את גורם ההפתעה, כי ההפתעה לא יכולה להיות איטית. וההפתעה הייתה הכי גדולה עד עכשיו, בעיניי זה הניצחון המוחץ של רומניה על אוקראינה, 3-0, והבליץ' הזה גם בחצי השני, וראית את זה קורה גם דרך, אתה יודע, הלחץ הגבוה, גם במשחק המעבר, גם בנייח, הם ממש הפתיעו את האוקראינים, ובעיניי זה היה מבריק.
אחת המעלות גם של הפרייבט 5G ורמוט זה היציבות, ואתה הלכת על השחקן היציב של המחזור הזה.
כשאתה אומר את המילה שחקן יציב, קופץ לראש רק פרצוף אחד של טוני קרוס. שחקן שמבחינתי זה מכונה גרמנית. כל משחק הוא נראה אותו דבר. בריאל מדריד, בנבחרת, בכל מסגרת, לא משנה. הוא תמיד נראה אותו דבר. אני לא זוכר אותו כמעט מאבד כדורים. כולם התלהבו מהסטטיסטיקה של 99% דיוק במסירות. מבחינתי, אתה יודע, שחקן שבאמת כאילו לא הכי מבריק, כאילו לא, אין בו כוכבות, אין בו פוזה כזה צנוע. החזרה שלו עשתה את כל השינוי לגרמנים, הפיכה תקווה בנבחרת, בעם, סדרה להם את כל הנבחרת, והוא מבחינתי הסמל של היציבות.
יפה, אז אלה הבחירות שלכם למהלך והשחקן המהיר והיציב כאמור בחסות רשת פרטנר פרייבט 5G, שפטרה לנו הצופים של היורו את בעיית הדיליי בשידורי הכדורגל, ועכשיו בזכות רשת האינטרנט המתקדמת שלהם, אפשר לצפות בשידורי ספורט ולראות את השער עוד לפני שמגיע הפוש מוואן שמודיע על הגול, למרות שזה לא קל, כי הפושים של וואן נהיו מהירים במיוחד. בואו נדבר ככה ממש בקצרה, תנו לי את האימורים שלכם למשחקים הקרובים עד הפרק הבא. אז אמרנו טוני קרוס, גרמניה, הונגריה, זה חד צדדי.
קל.
בהחלט.
קל.
קל ובהחלט. סקוטלנד, שוויץ.
מה שכן, רק אני ארחיב, אני רק הייתי רוצה לראות אבל את סנה. הייתי רוצה לראות את צאנה פותח בקו ימין, ושמוסיאלה יהיה בקו שמאל.
גונדואן לא ירד לספסל.
לא, שלא ירד לספסל, שיהיה בקישור.
מדרגה אחורה.
כן, מדרגה אחת אחורה. לצידו של קרוס.
סקוטלנד שווייץ?
סקוטלנד שווייץ, סקוטלנד דעתי הנבחרת אולי הכי חלשה בטורניר.
כלומר, זו ההזדמנות של שווייץ.
שווייץ, כן, יש לה פה סיכוי לעשות 6 נקודות, ואז אתה יודע, מצוין עבורה. אני לא רואה את הסקוטים, לא רואה את הסקוטים מנצחים את שווייץ, ולא אפילו מוצאים טקו.
בית בית, ספרד איטליה?
וואו, האיטלקים גם עשו רושם טוב. הזכירו אפילו קצת את ספרד במשחק שלהם, ובכל זאת אני אלך עם הספרדים.
קדוש?
אל תשאל אותי על איטליה, אני משוחד.
לא, אני יודע מה אתה רוצה.
זה בעייתי.
אחרי כל השנים פה אתה לא רוצה גם קצת ספרד?
אני, אין לי בעיה עם ספרד, אבל אני בעד איטליה, ואני לא אופטימי.
לא? אני לא אופטימי. גילי היה נשמע פה עכשיו אופטימי אחרי המשחק.
אני יודע, אבל אני לא אופטימי. אני לא אופטימי.
ספרד בגול זה יהיה.
אני חושב שספרד נבחרת הרבה יותר שלמה, יש להם את האופציה לעומק, באיטליה אמרתי, יש להם רק שחקן אחד שהוא יכול לקבל את הכדור לעומק שזה קיאזה, כל השאר זה הכל הרגל, יותר צפוי, במעברים האיטלקים, כל הכבוד, הם שיחקו נגד נבחרת יותר חלשה קודם, עכשיו ראינו, וגם ראינו בדקות האחרונות שהיא לא הייתה מושלמת הגנתית, ואיטליה בנבחרת, בטורניר הזה חייבת להיות מושלמת הגנתית, בטח, כי היא לא הנבחרת הכי לוהטת והכי מרשימה מבחינת הכוכבים שיש לה, ובחלק האחורי שאני רואה את ניקו וויליאמס, ובחלק הקדמי של ספרד, ניקו וויליאמס, למין ימל ומורטה, אם הוא יהיה קשיר, מול קלפיורי ודי לורנצו, ועם כל הכבוד, אני מחזיק מהם, לא יודע, מרגיש לי לא נוח.
ובמשחק השני, קרואטיה נגד אלבניה, קרואטיה... חייבת, השאלה אם חייבת וגם
ינצחו.
תיקח את החוב. קרואטיה,
כן. כן, יצליחו להרים את עצמם.
ינצחו, ינצחו.
בטח, זה הבנקר.
בטוח. זה הבנקר. בית גימל, אמנם כבר דיברנו על...
הלוואי ובאיטליה היה משולש קישור כמו שיש בקרואטיה.
זה הלב שלהם.
מה זה? אין קישור כזה, זה משהו מדהים.
בית גימל, אמנם דיברנו, אבל יהיה לנו פרק רק אחרי המשחקים האלה. אנגליה, דנמרק?
אנגליה.
כן. אנחנו משעממים, אנחנו הולכים בלי הפתעות.
אבל זה מה שקורה, רגע.
ראיתם גם את אנגליה.
אבל זה מה שקורה.
זאת אומרת, לא היו המון הפתעות בטורניר, אבל היו כמעט פורטוגלים, כמעט אנגליה, כמעט צרפת.
עד אתמול לא היו הפתעות בכלל. עד אתמול כל הפייבוריטים ניצחו.
אבל גם כשראינו את אנגליה ואת צרפת, אז לא הייתה שם הפתעה בסוף, אבל התוצאות היו...
הגדלת את הטורניר, הגדלת את כמות הנבחרות, וזה מה שקורה, אז בבתים זה פחות מרגש, פחות טירוף, אבל אחר כך יהיה לך, אתה יודע, את הנבחרות היותר חזקות בשלבים המאוחרים, זה מה שקורה, מ-16 נבחרות ל-24, זה מה שקורה.
אז אתם שניכם עם אנגליה וסלובניה, סרביה, זה האחרון שלנו לאימור?
סרביה.
אני עם ורמוט.
ממש, מזל שזה לא מי שווה יותר בטרנספורמנט.
גם לא עשינו טקויים, הלכנו...
כן.
על בטוח.
טוב, בסדר גמור, בסדר גמור. תודה רבה לשניכם, קדוש ורמוט, לילה טוב. תודה גם ליואב שלנו ובעיקר לכם המאזינים, שרק נמשיך ליהנות מהיורו הזה. המחזור השני יוצא לדרך, אנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.